פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת דברים, היא הפרשה שפותחת את חומש דברים. היא הפרשה שתמיד יוצאת לפני תשעה באב. הזכרנו את זה, דברי הטור. הטור מביא סימנים לגבי קביעת הפרשיות הצמודות למועדים. כותב הטור: מנו ועיצרו, קודם כל מונים את בני ישראל, אחרי זה חג העצרת, צומו וצלו, קודם כל צמים תשעה באב, לאחר מכן פרשת ואתחנן. עמדו ותקעו, קוראים פרשת ניצבים, ואחרי זה מגיע ראש השנה. אז אם פרשת ואתחנן תמיד יוצאת לאחר תשעה באב, אז פרשת דברים היא המקדימה את תשעה באב. והשל"ה הקדוש כותב שבכל פעם שחל מועד במהלך השבוע, יש לחפש את הקשר בין המועד לפרשה שלפניו, ובשבת שלפני המועד תמיד תמצא את הקשר אל המועד, כך כותב השל"ה. אנחנו בעזרת השם ננסה למצוא את הקשר, וננסה בעזרת השם לעמוד בעיקר השיעור היום על נושא של תשעה באב בעבודת השם הקשורה ליום הזה. ישנו פסוק שמופיע בספר קהלת בפרק ג', אומר שלמה המלך: לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. ושלמה המלך מונה שם עיתים, מונה שם זמנים, ובין העיתים שמונה שלמה המלך אומר שם כך: עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע. בין השאר הוא כותב שם: עת לבכות ועת לשחוק, עת צפוד ועת רקוד. שקוראים את הדברים האלה בפסוק, זה ממשיך על פני כמה פסוקים, אנחנו רק רוצים להתמקד בעת לבכות ועת לשחוק, עת צפוד ועת רקוד. אז לכאורה הפשוטם של דברים, כשמסתכלים על הפסוק מלמעלה, אז עת לבכות פירושם של דברים בשעת אבל, רחמנא ליצלן שלושה לבכי שבן אדם נמצא באבלות, ועת לצחוק חתן וכלה, עת צפוד בשעת אבל ועת רקוד בשעת שמחה. לכאורה זה פשוטם של דברים, וכך גם כותב האונקלוס במקום: עת לבכות עידן למבכי על שכיבה, זה הזמן לבכות על אדם שנפטר, כך כותב התרגום במקום. אבל רש"י, כשרש"י מדבר על עת לבכות, אומר רש"י: עת לבכות תשעה באב, לא זמן שכיבה, לא זמן פטירת האדם, עת לבכות. כששלמה המלך אמר עת לבכות, הוא מתכוון לתשעה באב. מי שקורא את הרש"י הזה מיד שואל את עצמו שאלה: שלמה המלך אמר עת לבכות על תשעה באב, כאשר בית המקדש היה עדיין בתפארתו, הוא אומר עת לבכות זה תשעה באב? אז כל אחד שואל את עצמו, מה הקשר? איך יכול להיות עת לבכות על תשעה באב שאומר אותו שלמה המלך, כפי שרש"י מסביר את דברי שלמה המלך? אז כדי להבין את הדברים הללו, צריכים ללמוד פסוקים בפרשת השבוע, פרשת דברים, ולעמוד על דברי חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין. אומר לנו משה רבינו: ותקרבון אלי כולכם ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן. ויטב בעיני הדבר ואקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבת, ויפנו ויעלו ההרה ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו. ולא אביתם לעלות ותאמרו את פי השם אלוקיכם ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. עם ישראל שומע מפי המרגלים, כך כתוב כאן, שהמרגלים אמרו שהארץ הזאת טובה, ועם ישראל לא רצה לעלות. המרגלים חזרו ויאמרו טובה הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו, רק אתם לא אביתם לעלות ותאמרו את פי השם אלוקיכם. ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. כלפי חוץ דיברתם שהארץ הזאת טובה, ותרגנו באוהליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו. גם דוד המלך בתהילים במזמור קובב אומר דוד המלך, וימאסו בארץ חמדה, לא האמינו לדברו, וירגנו באוהליהם, לא שמעו בקול השם, וישא ידו להפיל אותם במדבר, ולהפיל זרם בגויים, ולזרותם בארצות. בגמרא במסכת סנהדרין, דף ק"ד, על הפסוק שמופיע בתחילת ספר איכה, בכה תבכה בלילה ודמעתה הלחייה. שואלת הגמרא, שתי בכיות הללו למה? למה בכה תבכה בלילה? שני דמעות האלה למה? אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני. ולמה בכה תבכה בלילה? למה הכפל של הבכי הוא דווקא בלילה? אומרת הגמרא, על עסקי לילה, שנאמר, ותישא כל העדה, ויתנו את קולם, ויבכו העם בלילה ההוא. בגלל הבכי הזה, שעם ישראל בכה בחטא המרגלים, בגלל שעם ישראל בכה באותו לילה, שהמרגלים חזרו ודיברו סרה בארץ ישראל, אז כתוב שעם ישראל בכה בלילה ההוא, אמר הקדוש ברוך הוא, היות ואתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. יוצא שבעקבות חטא המרגלים קבע הקדוש ברוך הוא שליל תשעה באב היה אותו לילה שהמרגלים חזרו מארץ ישראל ודיברו סרה בארץ ישראל וכל עם ישראל בכה, כמו שכתוב בפסוק, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה של דורות. אם ככה משמע שהבכי שנקבע בעקבות מה שהמרגלים באו ודיברו סרה בארץ ישראל, הוא נקבע לליל תשעה באב גם בלי קשר לחורבן. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. רק שהקדוש ברוך הוא ידע שבית המקדש יחרב, גם הראשון וגם השני, ורק בית המקדש השלישי הוא שישאר קיים לנצח. סיבבה השגחה העליונה שחורבן הבית יהיה בליל תשעה באב, כדי לקיים את מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. במדרש תנחומה, בפרשת ויגש באות ד', עושה המדרש הגבלה בין ציון לבין יוסף. יוסף בגימטריה 156, ציון בגימטריה 156. אומר המדרש, כל מה שקרה ליוסף קרה לציון. המדרש מדבר שני עמודים שלמים על ההגבלה בין יוסף לציון. זה לא הנושא שלנו בשיחה, רק נזכיר כמה דברים, בעיקר אנחנו צריכים נקודה אחת שם, רק נזכיר את הדברים. אומר המדרש, על יוסף נאמר, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, ועל ירושלים, על ציון נאמר, אוהב השם שערי ציון. כמו שאהב יעקב את יוסף, ככה הקדוש ברוך הוא אוהב את ציון. ביוסף נאמר, והנה אנחנו מעלמים אלומים, ובציון נאמר, בו יבוא ברינה נושא אלומותיו. ביוסף נאמר, המלוך תמלוך עלינו, וציון אומר, אומר לציון מלך אלוקייך. אצל יוסף כתוב, והיה חלום יוסף, ובציון כתוב, בשוב השם מסיבה ציון היינו כחולמים. וכך המדרש ממשיך ואומר, אצל יוסף זרקו אותו לבור, ואצל מרים זרקו לתוך הבור. ואחר שהמדרש עושה את ההגבלות האלה, אומר המדרש, כל מה שהראה ליוסף טובות, הראה לציון טובות. יוסף יפה תואר ויפה מראה, וציון יפה נוף מסוס כל הארץ. ביוסף אינו גדול בבית הזה ממני, ובציון גדול יהיה כבוד הבית הזה. לקראת סיום המדרש, דן המדרש לגבי מה שנאמר במפגש שהיה ליוסף עם האחים. אצל יוסף נאמר, ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק. שיוסף התוודה אל האחים ואמר, אני יוסף, הוא ניגש לבנימין ובכה על צוואריו. שואלים חז"ל במדרש, וכי שני צווארים היו לו לבנימין? מה זה ויפול על צווארי בנימין? ויפול על צוואר בנימין, מה זה צווארי? אמר רבי אלעזר בן פדת, ראה ברוח הקודש ששני בתי המקדשות עתידים להיבנות בחלקו של בנימין ויחרבו. יוסף, בשעה שהוא נשק את בנימין אחיו, הוא ראה כבר ברוח הקודש ששני בתי המקדש יהיו בחלקו של בנימין ויחרבו, ועל זה הוא בכה. זה עוד לפני חטא המרגלים, עוד לפני שנגזל גזירה, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בדורות, כבר ראה יוסף הצדיק שיהיו שני בתי מקדש, ושני בתי המקדש יחרבו. וייתן את קולו בבכי, יוסף התחיל לבכות, אומר המדרש, כשם שלא פייס יוסף את אחיו, אלא בבכייה, כך הקדוש ברוך הוא אינו גואל את ישראל, אלא מתוך בכייה, שנאמר בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. כמו שיוסף התפייס עם האחים בבכי, כך הקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל מתוך בכייה, שנאמר פסוק בספר ירמיהו, בבכי יבואו ובתחנונים הובילם. אותו מדרש מופיע באיכה רבה, פרק א' עוד כ' ג', אמר רב איבו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בזכר אותה בכייה אני מכניס גלויותיכם. הדאו דכתיב כה אמר השם, אני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי אשכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב. משמע כאן מדברי המדרש, כשם שפייס יוסף את האחים בבכייה, כך הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו בבכייה, אין לזה שום קשר עם החורבן. גאולה תהיה באמצעות בכי. כך היה אצל יוסף עוד לפני שהיה החורבן, יוסף כבר ראה שעתידים שתי בתי מקדשות להיחרב, ואמר הקדוש ברוך הוא, כל מה שהרה ליוסף הרה לציון, אצל יוסף הפיוס היה באמצעות בכי, וגם אצל בית המקדש הפיוס והגאולה יהיה באמצעות בכי, שנאמר בבכי יבואו ותחנונים הובילם. מי שקורא את הדברים האלה שואל את עצמו מיד, למה צריך להיות בניין בית הבחירה על ידי בכי? בבכי יבואו ותחנונים הובילם, זה ההכשרה לקראת בניין בית הבחירה. למה? כי זה מה שהיה אצל יוסף. יוסף כתוב אצלו ויאב, גם תהליך הבניין של בית הבחירה יהיה על ידי בכי. זה לא קשור לבכי של המרגלים, זה עוד הרבה לפני המרגלים. זה עוד לפני מה שנאמר, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם לדורות. אמר הקדוש ברוך הוא, אותו תהליך שהיה אצל יוסף והאחים, זהו התהליך שבו ייבנה בית המקדש. והשאלה שנשאלת היא למה? כדי להבין את עומק הדברים, ניכנס בסייעתא דשמיא לכמה וכמה שלבים, ורק בסופם בעזרת השם נוכל לקשור את כולם יחד. בסוף מסכת מכות, בדף כ"ד, בשורות האחרונות של העמוד, מספרת הגמרא שני סיפורים על רבי עקיבא. מספרת הגמרא מעשה שהלכו רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא הלכו בדרך, ושמעו כל המונה של רומי מפלטה בריחוק 120 מיל. הם שמעו קול מרומא, קולות של שמחה, המרחק היה עצום, 120 מיל, ושמעו שאגות של שמחה מפלטה של רומא, מהארמון של רומא, והתחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. רב גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע בכו ורבי עקיבא צחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ומפני מה אתם בוכים? אמרו לו, הללו קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נבכה? אלה הגויים שמחים וצוהלים, רוקדים, שואגים שאגות שמחה, ואנחנו בית המקדש שלנו שרוף באש ולא נבכה? אמר להם, לכך אני משחק. ומה לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה? אם הקדוש ברוך הוא משלם להם שכר לאבידם, שנאמר פסוק בספר תהילים, בפרוח רשעים כמו עשב להישמדם עד היד, כל המטרה שהקדוש ברוך הוא מפריח את הרשעים זה כדי להשמיד אותם לעתיד לבוא, שלא יקבלו שום דבר. אז אם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה? כמה הקדוש ברוך הוא עתיד לשלם לנו שכר על המעשים הטובים שאנחנו עושים? סיפור אחד. ממשיכה הגמרא ואומרת, שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים קרו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שנאמר בו והזר הקרב יומת, עכשיו שועלים ילכו בו ולא נבכה. קודש הקודשים, המקום הקדוש ביותר, שהכהן הגדול נכנס אחת בשנה, הולכים בו שועלים, ואנחנו לא נבכה. שאלו אותם, אמר להם רבי עקיבא, לכך אני מצחק. הנביא בספר ישעיהו קושר שני נביאים שלא היו באותו תקופה, לא התנבאו באותו תקופה. אוריה התנבא על מקדש ראשון וזכריה על מקדש שני. והנביא קושר את שניהם ביחד, והעיד על עדים נאמנים את אוריה הכהן וזכריה בן יברכיהו. שואלת הגמרא, וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני. אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב לכן בגללכם ציון שדה תחרש, ובזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. גמרא מפורסמת מאוד, דיברנו עליה בשנים עברו. בראש ובראשונה צריך להבין כאן יסוד אחד. למה הוא אמר להם פעמיים עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו? לכאורה פעמיים עקיבא ניחמתנו, כי יש כאן שני נחמות. פעם אחת מכל המונה של רומי, ופעם אחת שואל שיוצא בית קודשי הקודשים. זה שני סיפורים. אז הם אמרו לו עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו, על כל אחד מהם. אז למה הם לא אמרו לו את עקיבא ניחמתנו אחרי הפעם הראשונה, וחיכו לסיפור השני ואמרו לו פעמיים? זה קשור לנושא נוסף שבעזרת השם בלי נדר נעסוק בו בשבוע הבא בסייעתא דשמיא. אבל מה שאנחנו כן רוצים להוציא מכאן, משמע מהדברים שכתוב כאן, שבשעה שראה רבי עקיבא את אותם תנאים בוכים וצוחק, אילולי אותם תנאים לא היו בוכים, רבי עקיבא לא היה צוחק. באותו רגע שהוא ראה שהם בחרו, התחיל רבי עקיבא מצחק. והשאלה שלי שאלת היא, מה הקשר? אם רבי עקיבא רואה בכך שהשועל מהלך בהר הבית, מקום שנאמר בו עזר הקרב יומת, הוא רואה את המצב שלו, ישבו זקנים וזקנות, הוא היה צריך לחייך עוד לפניהם? למה הוא המתין שהם יבכו, וברגע שהם בחרו הוא התחיל לצחוק? לכאורה משמע שרק הבכי שלהם הביא אותו לצחוק. לפני שניגש לבאר את הדברים, רק פשוט הערה מעניינת מאוד שמצאתי, אחד שמביא בשם הגדה של בעל ערוך השולחן, שאלה נהדרת שהוא שואל על דברי הגמרא, השאלה שלו היא מופיעה בהגדה של פסח. הוא שואל שאלה מעניינת מאוד. בהגדה של פסח כולנו אומרים אותה, מעשה ברבי לזר ורבי יהושע, רבי לזר, רבי יהושע, רבי לזר בן נזר, רבי לזר בן נזריה, רבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק. שואל בעל ערוך השולחן שאלה טובה. כולם היו הרבס של רבי עקיבא. רבי לזר, רבי יהושע היו הרבנים של רבי עקיבא. איך יכול להיות שהרבנים של רבי עקיבא באו להתארח אצל רבי עקיבא? תמיד בדרך כלל התלמיד הולך להיות אצל הרב, לא הרב בא אצל התלמיד. רבי לזר הייתה דירתו בלוד, רבי יהושע היה גר בפקיעין, כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, רק רבי עקיבא היה גר בבני ברק. אז מדוע הגיעו בחג הפסח להתארח הרבנים של רבי עקיבא, באו להתארח אצלו? כך שואל ערוך השולחן, לכאורה רבי עקיבא צריך ללכת אליהם בליל הסדר. אומר בעל ערוך השולחן תשובה נהדרת. המעשה הזה שהתארחו הרבותיו של רבי עקיבא אצל רבי עקיבא, היה אחרי המעשה הזה שהם היו בהר הבית. אחרי שהם היו בהר הבית ורבי עקיבא נתן להם מבט אחר על החורבן, ואמר להם שמה שרואים שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים זה תחילת הגאולה, אני כבר רואה את המושג הזה של עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, הפך להיות רבי עקיבא הרבה שלהם בענייני הגאולה. ויות הוא הפך להיות הרבה שלהם בענייני הגאולה, הם הלכו להתארח אצלו בפסח. למה בפסח ולא בסוכות? התשובה פשוטה, כי פסח ותשעה באב יש להם מכנה משותף. אנחנו אוכלים ביצה בליל הסדר, למה? כותב הרמו, זכר לחורבן. יש דעה אחרת שזה זכר לקורבן חגיגה, אבל זה זכר לחורבן, אוכלים ביצים מאכל אבלים, ויש אומרים שגם המצה שהיא עגולה, זה גם כן מאכל עגול שאוכלים בגלל החורבן. אם ככה הם הלכו להתארח דווקא אצל רבי עקיבא, כי רבי עקיבא הוא זה שלימד אותם מבט חדש על הנושא של החורבן, הוא הפך להיות הרבה שלהם בנושא הזה. הם אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. אז בליל הסדר, שזה המהות של הגאולה, כימס את חמר את מצרים, ערינו נפלאות, הלכו בליל הסדר להתארח בירו של רבי עקיבא. רעיון נפלא של בעל ארוך השולחן. בכל אופן, אנחנו צריכים להבין, מדוע הם בחו, ואחרי שהם בחו, הוא התחיל לצחוק. בספר זרע ברך בפרשת דברים, מצאתי שאלה נפלאה. הוא שואל דווקא על הקטע שהם שמעו כל המולה מפלטה של רומי. שואל בעל הזרע ברך, מה אומר, אסור לגויים לשמוח? מה טענו התנאים? אמר מורה בן גמליאל ורבי יהושע ורבי אליעזר בן עזריה, אפשר בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש, ואלו הגויים שמקטרים לעבודה זרה ומזפחים לעצבים, יושבים וצוהלים בהשקט בביטחה, ואנחנו בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש ולא נזכה? שואל הזרע ברך, איפה מצאת שאם בית המקדש שלנו שרוף אסור להם לרקוד? בשבע מצוות בני נוח אסור לגויים לשמוח? איפה מצאת הלכה כזאת? מה הם שאלו? ייתכן דבר כזה שבית המקדש שלנו שרוף והם שמחים וצוהלים? מה הקשר? אסור להם לשמוח כמעט שבית המקדש שלנו שרוף. אומר הזרע ברך, הוא מביא מדרש. במדרש רבה כתוב נוסח אחד, הוא מביא נוסח שונה, אולי היה לו מדרש נוסף שלא מצאתי אותו. במדרש כתוב, במדרש רבה פרק א' עוד ח' ג', אמר רבי פנחס, אותם 70 פרים שהיו ישראל מקריבים בחג, 70 פרים שהקריבו ישראל בחג הסוכות, כנגד 70 אומות, כדי שלא יצדה העולם מהם, שהעולם לא יתרקן מאומות העולם, שאומות העולם ימשיכו למלא את העולם. בזרע ברך הוא מביא מדרש, 70 הפרים שבחג שמקריבים ישראל, למה? כדי שיגנו על אומות העולם מן האיסורים. אנחנו מקריבים 70 פרים, אומר המדרש, כדי שאומות העולם ימשיכו לגדול, אומר המדרש, כדי שאומות העולם לא יהיה להם איסורים. אומר הזרע ברך, זה מה ששאלו התנאים. כל מה שאומות העולם יושבים בהשקט ובטח בשענן, למה זה? זה בגלל 70 פרים שעם ישראל מקריב בחג הסוכות. שאלו התנאים, אם בית אדום רגלי אלוקינו שרוף באש, איך הם יושבים בהשקט ובטח בשענן? הרי חז"ל אומרים שכל מה שהם יושבים בשקט זה בגלל 70 פרים שאנחנו מקריבים בחג הסוכות. אם אין לנו את 70 פרים האלה, איך הם יכולים לשמוח? כך מבאר הזרע ברך את השאלה הראשונה. השאלה השנייה ששאלנו, מדוע המתין רבי עקיבא שהם יבכו כדי שהוא יוכל לצחוק? אם הוא כל כך שמח כשהוא ראה שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, והוא ראה בכך כבר את העוד ישבו זקנים וזקנות, הוא יכל לצחוק לפני שהם בוכים. משמע שכדי שהוא יצחק, הם צריכים לבכות. והשאלה, מה עשה הבכי שלהם כדי להביא לצחוק שלו? במדרש שמופיע בילקוט שמעוני, ספר ירמיהו, אות ר' ע"ט, על הפסוק, מי ייתן ראשי מים, ועיניי מקור דמעה, ואבכה יומם ולילה, את חללי בת עמי. אומר המדרש, אמר רב אחא, כיוון שחרבה ציון וירושלים ובית המקדש ונשרף ההיכל, יצאו ישראל בכל ערים. עם ישראל יצא מירושלים שהם קשורים אחד לשני בחבלים, רחמנא ליצלן, עם שרשראות, ולא הניחום השונאים. עם ישראל רצה לבכות, אומר המדרש, היו מבקשים לבכות, ולא הניחו מהשונאים. מי שהתחיל לבכות קיבל מכות, והיו רודפים אותם ומכים אותם עד צוואריהם, שנאמר, על צווארינו נרדפנו. ככה הם הלכו כל היום, שקעה חמה, הגויים הלכו לאכול ולשתות, ועזבו את עם ישראל, אחד קשור לשני בכל ערים. כיוון שאלה הלכו לאכול ולשתות, הלכו ישראל ובכו. ועליהם מקונן הנביא ירמיהו, בכו תבכה בלילה. ירמיהו מגיע אליהם, ירמיהו היה משוחרר, הוא מגיע אליהם בלילה ומוצא אותם בוכים. אמרו לו ישראל לירמיהו, ירמיהו, נעשה תנאי בינינו, שאתה נתון ברווחה, אותך לא רודפים. הווה בוכה ביום ואנו בוכים בלילה. בוא נעשה חלוקה, בלילה אותנו לא שומרים, אנחנו נבכה בלילה. תבכה אתה ביום. בספר שיח צדק של מורי ורבי הגאון רב צבי דב קרלישטיין שליטא, ראש ישיבת גרודנה, בחלק א' בסימן י"ט, הוא שואל שאלה עצומה על דברי המדרש הזה. בית המקדש נשרף, בית המדרש עולה באש, עם ישראל קשור בשרשראות, הם רוצים לבכות והשונאים לא נותנים להם לבכות. למה השונאים לא נותנים להם לבכות? כי הבכי מקל מאוד על כאב, והם לא רצו להקל עליהם. באותו רגע שהגויים פנו לאכילה ושתייה, הם פנו לבכי. הם פונים לירמיהו ואומרים לו, אתה תבכה ביום ואנחנו בלילה. הוא שואל, מה זה, החלוקה של בכי, אפשר לחלק בכי? אני רוצה להעצים את השאלה שלו. שייך לומר, תשמע, בוא נחלק, זה נשמע כמו תהילים, חלוקה של ספרים. אתה אומר פרק מי, פרק א' עד ח', אתה מח' עד ל', איזה מין חלוקה זה? אתה תזכה בין 2 ל-3, אתה תזכה בין 3 ל-4, בין 4 ל-5, זה לא הולך ככה. בכי זה לא דבר יזום. עכשיו אני מתחיל לבכות, תקן 2, אני מתחיל לבכות. מה שייך לומר לירמיהו, אתה תזכה ביום ואנחנו נזכה בלילה? אפשר לצוות על בכי? מה המושג של זה? בספר לב אליהו של הגאון רב בלעל אופיין, זכר צדיק לברכה, בספר בראשית, הוא מביא בשם ספר תורת העולה של הרמו, הוא מביא מעשה שקרה בזמן שירמיהו ישב וכונן על חורבן בית המקדש וישב ליד הריסות בית המקדש ובכה. אומר רב בלעל אופיין בשם הרמו, עבר שם הפילוסוף אפלטון. אפלטון הפילוסוף עבר שם וראה את ירמיהו בוכה ומרים קולו ואומר נהי וקינה על החורבן. וישאל לו אפלטון, בית שאלות, אתה החכם בישראל, אתה בוכה על עצים ואבנים? אתה החכם שבעם ישראל, הנביא ירמיהו, אתה בוכה על עצים ואבנים? ועוד, הרי הבית כבר נחרב, ואין לך ראוי לך לבכות על העבר. הבית כבר נחרב, מה עכשיו אתה בוכה? השיב לו ירמיהו ואמר לו, אני מקריא בלשון, אתה כפילוסוף יש לך כמה וכמה ספקות פילוסופיות אשר עדיין לא ידעת פתרונם. אמר לו אפלטון, ודאי שיש שאלות שאני לא יודע פתרונם. יש לי הרבה ספקות, וחושבני, אומר אפלטון, שאין אף אחד בעולם שיפשוט לי אותם. אם אני לא יודע, אז אף אחד לא יודע. ברוך השם, מושגים של אפלטון. יש לי הרבה ספקות, הוא אומר, אבל אם אני לא יודע, אף אחד לא יודע. אמר לו ירמיהו, אמור לי אותם, תגיד את הספקות ואני אפשוט לך ספקותיך. תגיד את השאלות, אני אפשוט לך אותם. אמר לו ספקותיו, הוא פשט לו את כולם כלאחר יד. אמר לו אפלטון את הספקות, וירמיהו הנביא פושט לו את כל הספקות. אפלטון מאוד נדהם, אמר לו, עומד לפני ילוד אישה? ככה כזה חוכמה לבן אדם ילוד אישה? אמר לו ירמיהו, כל החוכמה שאפתי מעצים ואבנים הללו. כל מה שאתה שואל, מאיפה באה החוכמה? מהעצים שמונחים כאן, מהאבנים שמונחים כאן. עכשיו אתה מבין על מה אני בוכה? ועל השאלה ששאלת, מה יש לבכות, הרי כבר נחרב הבית? על זה הוא אמר לו, אני לא יכול להסביר לך, כי גוי לא יבין זאת. לא שאני לא יכול להסביר לך, גוי לא יוכל להבין על מה אני בוכה, ולכן אני לא יכול להסביר לך על מה אני בוכה. אנחנו בעזרת השם ננסה להבין על מה הוא בכה ומה הבכי שאי אפשר להסביר לגוי, ויהודי יכול רק להבין את זה. נלך בעזרת השם לעוד שלב, לכאורה אין לו קשר לעניין, אבל תכף אנחנו נראה כיצד מתחברים הדברים. ישנו ספר שנקרא מתנות חיים, מתנת חיים, של הגאון רבי מתתיהו סלמון, המשגיח של ישיבת לייקווד בארצות הברית. במאמרי חג הסוכות שלו הוא מביא דבר מאוד יפה שננסה בעזרת השם לקשור אותו לעניין כאן. הוא מביא שם הרב מתתיהו סלמון שבחג הסוכות הוא נסע לגאון רבי חזקאל סרנה, ראש ישיבת חברון בירושלים, והוא בא אליו ביקור חג. הוא נכנס אליו לבקר אותו בחג הסוכות, הוא שאל אותו שאלה. אנחנו נוהגים לשמוח בחג הסוכות, כתוב ושמחת בחגיך, ונוהגים להרבות בו בשמחה. למה? כי אנחנו קוראים לזה, הריבוי של השמחה הוא זכר לשמחת בית השואבה. זכר למה שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים, שחזל אומרים שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מי אמר. שאל אותו הרב סרנה שאלה עצומה, הרי תמיד כשאנחנו זוכרים את בית המקדש אנחנו נמצאים באבל. כל פעם שאנחנו מעלים את בית המקדש על זיכרוננו, אנחנו נמצאים באבלות, אנחנו נמצאים בזיכרון שמזכיר לנו צער. פתאום באים ואומרים לנו, תשמע, תרקוד בשמחת חג הסוכות, תשמח שמחה יתרה. למה? זכר לשמחת בית השואבה. איך אתה יכול לרקוד זכר לשמחת בית השואבה כשאתה נזכר בבית המקדש, וכשאתה נזכר בבית המקדש זה תמיד מזכיר לך אבלות? שמחה מזכירה לך, ריקוד בבית המקדש של שמחת בית השואבה מביאה אותך לריקוד, זה הרי צריך להביא אותך לאבלות. הוא מביא את מה שאנחנו נאמר ביום הכיפורים, עוד חודשיים, קצת יותר יום הכיפורים. בתפילת המוסף של יום הכיפורים אנחנו אומרים, אשרי עין ראתה שמחת בית השואבה. עם שואב את רוח הקודש, רוח נדיבה. הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו. מזכירים שמחת בית השואבה, ואנחנו אומרים בתפילה, הלא למשמע אוזן, רק שומעים את שמחת בית השואבה, דאבה נפשנו. באים חז"ל ואומרים לנו, תשמע, בחג הסוכות תרקוד. למה תרקוד? זכר לשמחת בית השואבה. איך אפשר לרקוד זכר לשמחת בית השואבה? שאלה יפה של הרב סרנה, של הגאון רב חזקאל סרנה, כך הוא שאל את הרב סלמון. נו, הרב סלמון אומר, נו, הרב יגיד תשובה, ואמר לו הרב תשובה. אמשול לך משל למה הדבר דומה. משל לאדם שקיבל מכתב שהוא זכה בהגרלה בפרס הראשון, 50 מיליון שקל. נו, אבל עדיין הוא לא בא לקחת את הפרס, יש לו הוראת קבע למפעל הפיס, והוא קיבל מכתב הביתה שהוא זכה בפרס הראשון, המספר שלו עלה. מזמינים אותו לבוא לקחת את הפרס, אבל הוא לא ממהר. בינתיים הוא אוסף את כל הילדים והנכדים שלו, את כולם שיבואו לשמוח איתו בשמחה. אחד הנכדים שלו ניגש לסבא, אומר, סבא, תראה לי איך נראה צ'ק של 50 מיליון. תראה לי איך זה נראה, הוא מכיר צ'ק 18, פעמיים חי, גימטריה, גם מיכאל, הוא מכיר 101 מקסימום. 50 מיליון, אומר, תראה לי צ'ק, איך זה נראה? הוא אומר לו הסבא, אומר, נכדי היקר, עוד אין לי את הצ'ק. אין לך את הצ'ק, אז מה הזמנת אותנו למסיבה? אומר לו, מה זאת אומרת, יש לי מכתב, שאם אני אביא תעודת זהות, ואני אביא איתי את המסכה שמלבישים כדי שלא יזהו אותי, אני אקבל את הצ'ק. יש מכתב, אני רק צריך לבוא עם תעודת זהות ואני אקבל את הצ'ק. אמר לו, אז מה אתה שמח? הוא אומר, מה זה? יש לי מסמך שאני יכול לקבל. אמר לו הרב סרנה לרב סלמון, זה שמחת בית השואבה. הובטחנו על ידי הקדוש ברוך הוא שהבית השלישי ייבנה, ועל זה שיש לנו הבטחה, יש לנו מסמך שהבית השלישי ייבנה, אנחנו שמחים בשמחת בית השואבה. זוהי השמחה. אנחנו בטוחים בהבטחתו של הקדוש ברוך הוא, שדבר אחד מדבריו לא ישוב ריקם, והקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא יבנה את בית הבחירה ויוריד אותו שלם מן השמיים. על זה אנחנו שמחים, יש לנו מסמך כזה. טוב, זאת תשובתו של הגאון רב חזקאל סרנה. הרב מתתיהו סלמון לקח את התשובה הזאת והלך וניסה ללכת במהלך חדש עם שאלה חדשה מיני ובי, לנסות ולהבין גמרא במסכת סוכה. אומרת שם הגמרא, בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד. כשבית המקדש היה קיים היו נוטלים את הלולב בכל המדינה יום אחד, רק בבית המקדש ניתן הלולב שבעה ימים. ומשחרב בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי שיהיה הלולב ניטל במדינה שבעה ימים זכר למקדש. מאז שנחרב הבית, התקין רבי יוחנן בן זכאי שלוקחים לולב שבעה ימים זכר למקדוש. מאיפה לומדים? שואלת הגמרא, ומנהלן דאבדינן זכר למקדוש. מאיפה אנחנו לומדים שעושים זכר למקדש? אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן מביא פסוק. פסוק מופיע בספר ירמיהו. ציון היא דורש אין לה. מכלל אומרת הגמרא דבאי דרישה. מזה שציון היא דורש אין לה, אומר הנביא, הנביא מקונן מדוע אין ציון היא אין דורש, ציון אין דורש אין לה. מכלל אומרת הגמרא, אם הנביא מקונן על כך שאנחנו לא דורשים את ציון, מכלל דבאי דרישה. והיות שזה כך, אומר רבי יוחנן בן זכאי, אז הוא קבע שנוטלים לולב במדינה שבעה, ומסובבים את הבימה כל יום פעם אחת, ובו שנה רבה שבעה פעמים, זכר למקדש. גם שם היו מקיפים את המזבח בכל יום פעם אחת, ובו שנה רבה שבעה פעמים, אותו דבר, הכל זכר למקדוש. מאיפה לומדים את זה? ציוני דורש אין לה, מכלל דבאי דרישה. שואל הרב סלמון, שאלה עצומה. ישנה גמרא במסכת בבא בתרא, בדף סמך עמוד ב', אומרת הגמרא, אדם סד את ביתו בסיד, ומשייר בו דבר מועט, וכמה אמר רב יוסף אמה על אמה. אדם סד את ביתו, הוא מסייד ומשאיר אמה על אמה זכר לחורבן. אדם אוכל, אומרת הגמרא, עושה אדם כל צורכי סעודתו, ומשייר בו דבר מעט. עושה אישה כל תכשיטיה, ומשיירת דבר מועט. וכך אנחנו נוהגים לשים אפר על ראש החתן, נוהגים לשבור כוס תחת החופה, כל המנהגים שישנם סביב האבלות. שואלת הגמרא, מה המקור? מה המקור לזה שעושים כך את הצורה הזאת שמשיירים אמה על אמה? אומרת הגמרא שנאמר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, לומדים שצריכים לעשות דברים זכר לחורבן. אז משיירים אמה על אמה, ומשיירים ממאכלה, ומשיירים מתכשיטיה, כל זה זכר לחורבן. שואל הרב סלמון, שאלה עצומה, אז אם הגמרא מחפשת מקור שאנחנו צריכים לקחת במדינה את הלולב כל שבעה זכר למקדש, התקין רבי יוחנן בן זכאי שיהיו נוטלים את הלולב שבעה במדינה זכר למקדש, שואלת הגמרא, מנהלן שנאמר ציוני דורש אין לה, מכלל דבאי דרישה, למה הגמרא לא מביאה את הפסוק אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני? אותו פסוק שהגמרא לומדת שמשיירים אמה על אמה, אותו פסוק שהגמרא לומדת שאוכל אדם כל צורכי סעודתו ומשייר במעט, לומדת הגמרא ממה שכתוב עם אשכחך ירושלים, למה צריכה הגמרא פסוק אחר כדי למד אותנו שלולב ניתן במדינה שבעה זכר למקדש, כי ציוני דורש אין לה? אומר הרב מתתיהו סלמון, יסוד נפלא. ישנם שני דברים. יש דבר שנקרא זכר לחורבן, ויש דבר שנקרא זכר למקדש. זכר לחורבן זה אמה על אמה, אפר על ראשו של חתן, כוס מתחת לחופה, משייר ממאכלו, משייר מתכשיטיו. כל זה זכר לחורבן, זה אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. יש דבר נוסף, דרישה לראות את בית המקדש. זה לא אבילות על החורבן, זה השתוקקות למקדש. השתוקקות למקדש זה התקנה שתיקן רבי יוחנן בן זכאי, שלוקחים לולב כל שבעה, כי אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תבנה, אנחנו רוצים כבר לעבוד בבית המקדוש. זה לומדים מציוני דורש אין לה, מכלל דבאי דרישה. אלה שני דינים נפרדים. יש דין אבילות על החורבן, זה דבר אחד. יש דבר נוסף, השתוקקות לבית המקדש. אלה שני דברים נפרדים. ולכן הגמרא מביאה שני פסוקים. זה היסוד הנפלא של הרב מתתיהו סלמון, ואנחנו בעזרת השם רוצים ללכת לקו נוסף, ובסייעתא דשמיא יש כאן ביאור חדש לגמרי. דוד המלך אומר בתהילים, אתה תקום תרחם ציון, כי עת לכן אינה קיבה מועד. כותב רבי יהודה הלוי בספרו כוזרי, מאמר ה' פרק כ"ז, ירושלים תיבנה כשיחשפו לה ישראל בתכלית הקוצף. ירושלים תיבנה כשנרצה שהיא תיבנה, ונחשוף אליה ונרצה אותה, אז היא תיבנה. אנחנו לא רוצים? ובני ירושלים, את צמח דוד עבדך ותחזנה עינינו, כי מחכים אנחנו לך, נאמר מחר. כולנו מחכים, ריבונו של עולם, מתי תמלוך בציון? אומר לנו רבי יהודה הלוי, בית המקדש ייבנה כשאתם חושפים. שואל רבי יהודה הלוי בעצמו, מה, אנחנו לא חושפים? אומר הכוזרי, מאמר בית פרק כ"ד, והטעם שתפילותינו על בית המקדש עדיין לא נענו, כיוון שאומרים ברכת המחזיר שכינתו לציון ושאר התפילות על בית המקדש כצפצוף הזרזיר, ולא חושבים על הנאמר. ואם היו כולם רוצים באמת ובלב שלם ובנפש חפצה, היינו זוכים לישוע. אם היינו באמת רוצים את בית המקדש, היינו זוכים לכך, אומר רב יהודה לוי. מצאתי מהרי קרא על פסוק בספר ישעיהו, ותכף אנחנו נראה שכל תפקידו של האדם, כל זמן שאין בית המקדש, זה לחשוף לבית המקדש. בספר ישעיהו פרק כ"א אומר הנביא, מסע דומה, אליי קורא מסעיר, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. אמר שומר, עת הבוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו, שובו אתיו. זה הפסוק. המערי קרא, אחד המבארים על הנח, לוקח את הפסוק הזה ומבאר אותו שלב אחרי שלב. אין לנו את הזמן לקרוא את כל מה שהוא כותב, אני רק את הקטע האחרון רוצה לקרוא. עם ישראל שואל את הנביא, הוא קורא אליי, שומר מה מלילה, שומר מה מליל. הגלות נמשלה ללילה, אומרים חז"ל. שואלים את הנביא, תגיד לי, כמה זמן עוד יימשך הלילה הזה? כמה זמן תימשך הגאולה? שואלים את הנביא, והנביא שואל את הקדוש ברוך הוא. והנביא אומר, הקדוש ברוך הוא שומר ישראל. ואומר הנביא, דע לך, עת הבוקר, שלא תחשוב שהלילה נמצא, הגיע כבר הגאולה. איפה הגאולה? אומר הנביא, על שאתם שואלים על מידת הלילה, הרני משיבכם עת הבוקר. קרוב הבוקר, קרובה הגאולה, קרובה הישועה. גלות אדום הלכה, גלות בבל הלכה. ומי מעכב שאין אתם נגלים מן הגלות? אם תבעיון בעיו, אומר הנביא, אם רצונכם שתהיו נגלים, בקשו רחמים מלפניי וישובו מן הגלות. אומר לנו הנביא שהדרך לקבל את הגאולה, אם נחפוץ בה ונבקש אותה. כשהגמרא רוצה לתת כינוי לאדם, אומרת הגמרא במסכת בבא קמא, ארבעה אבות נזיקין, השור, הבור, המוה והעבר. אומרת הגמרא, מה זה מעבר? מה זה מושג של מוה? אומרת הגמרא, אמר רבא, מוה זה אדם. למה מוה זה אדם? איפה מצאת שאדם קוראים לו מוה? וכתיב אתה שומר את הבוקר וגם לילה, אם תבעיון בעיו. שמו של האדם נקרא מוה, כי הוא אדם התפקיד שלו לבקש על הגאולה. אומר לנו הנביא, אם תבעיון, אם תבקשו, הגאולה בוא תבוא. אומר הזוהר הקדוש, כל צופייך נתנו קול, יחדיו ירננו. כל אלה שמצפים לגאולה, כל צופייך, אם נתנו קול, אם יבקשו, יחדיו ירננו. אומר הזוהר, כל ברנש דבכי, ואר עם קול על חורבן ביתי, זכי הוא יזכה לבטר, יחדיו ירננו. וזכי למחמלי ביישובה בחדוותה. מי שמבקש, כל צופייך נתנו קול, אם הוא ישמיע את קולו, הוא יזכה לבניין בית הבחירה. רבי חיים פלאג'י שואל על פסוק בפרשת פקודי. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, שואלים חז"ל במדרש, למה נאמר פעמיים פקודי? רש"י מביא את השאלה, למה נאמר פקודי המשכן פעמיים מילה משכן? אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא לקח את המשכן כמשכון. הקדוש ברוך הוא מחזיק בידיים שלו את המשכן כמשכון. אומר הקדוש ברוך הוא, אם תקיימו, תחזירו את ההלוואה, תפרעו את ההלוואה, תקבלו בחזרה את המשכון. שואל רבי חיים פלאג'י שאלה עצומה, בספר תולדות אדם זה מופיע בצורה אחרת. בספר תולדות אדם הוא שואל, איך בכלל יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לקח את המשכן כמשכון? הרי פסוק שמופיע בספר דברים, לא יחבור רחיים ורחב כי נפש הוא חובל. אסור לקחת, כך אומרת התורה, אסור לקחת רחיים ורחב אלא הדברים שתוכנים איתם, כי הכוונה בדברים האלה אלא הדברים שנפשו של ישראל תלויה, נפש האדם תלויה בזה. אם נפש האדם תלויה בזה, איך אפשר לקחת מעם ישראל את המשכון? זו שאלתו של ספר תולדות אדם. רבי חיים פלאג'י שואל שאלה עצומה. ישנו פסוק שכתוב בתורה, אומרת התורה, כשבן אדם לוקח משכון ממישהו, והמשכון הזה, אם הוא כסות יום, הוא חייב להחזיר לו את זה ביום. אם זה כסות לילה, הוא חייב להחזיר לו את זה בלילה. אומרת התורה, כי היא כסותו לבדה, היא סמלתו לאורו, במה ישכב, ולכן אתה חייב להחזיר לו את מה שלקחת ממנו. שואל רבי חיים פלאג'י, אז איך הקדוש ברוך הוא לקח מאיתנו את המשכון הזה? איך הקדוש ברוך הוא לקח מאיתנו את בית המקדש? היא כסותו לבדה, אין לנו את זה. עבורנו זה כסות יום וכסות לילה. בלי בית המקדש אין לנו לא יום ולא לילה. אז איך הקדוש ברוך הוא לקח את זה? אומר רבי חיים פלאג'י, כי יש המשך לפסוק. והיה כי יצעק אליי ושמעתי כי חנונני. אם אתה תצעק, הקדוש ברוך הוא ישמע אותך. הבעיה היא שאנחנו לא צועקים שחסר לנו המשכון הזה. אילו היינו צועקים, היינו זוכים שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את בית המקדש. לאחר ההקדמה הזאת, עוד שלב אחד ונוכל לסגור את השלבים. דוד המלך נולד לו הבן הראשון מבת שבע. עוד לפני שנולד שלמה המלך, הבן הזה נולד ונפטר. כשהילד הזה היה חולה מאוד, דוד המלך צם ובכה והתענה עליו. כשהילד נפטר, הוא לא בכה והוא לא צם, הפסיק את הכל ברגע אחד. אומר הנביא שמואל ב' פרק י"ב, ויאמר, העבדים שלו התפלאו מאוד, כשכל מה שהוא היה חי הוא בכה, ברגע שהוא מת הוא הפסיק לבכות. העבדים שלו התפלאו מאוד מהדרך הזאת. ויאמר, אומר דוד המלך, בעוד הילד חי, צמתי ואבכה, כי אמרתי, מי יודע, יחנני השם וחי הילד. כל זמן שהילד היה חי, בכיתי. כל זמן שהילד היה חי, צמתי. אמרתי, הקדוש ברוך הוא ישמע את הצעקות שלי, הקדוש ברוך הוא יראה את הדמעות שלי, הקדוש ברוך הוא יראה את הצומות שלי, והוא יחיה את הילד. עכשיו הוא אומר, ואתה מת. אם הילד מת, למה אני צם? האוכל להשיבו עוד? אני אוכל להחזיר אותו, הוא כבר מת. הסוף יהיה, אומר דוד המלך, אני הולך אליו, הוא לא ישוב אליי. אז מה יש לי לבכות? כך כתוב פסוקים בספר שמואל ב'. המשך חוכמה, בביורו למגילת איכה, עומד על פסוק שמופיע במגילת איכה, הוא מנסה להבין מה כתוב בפסוק הזה. לא ניכנס עכשיו להעביר את כל הפסוק הזה. אני רק אקח את היסוד שאומר המשך חוכמה וללמוד ממנו יסוד אחד. אני אקריא משפט אחד של המשך חוכמה. רק על דבר שיש לו תקווה בוכים, על דבר הנאבד שטות גדול לבכות, והמשכיל יחכם להקשיח ליבו מהר. כותב המשך חוכמה, זה טיפשות לבכות על דבר הנאבד. אדם הפסיד, היה לו 50,000 דולר, הוא התכופף, וה-50,000 דולר נפל לו למים. הוא מתחיל לבכות. מה אתה בוכה? אתה חושב שהדולפינים יראו את הדמעות שלך, יביאו את הארנק למעלה? לא. בכה, הלך, נגמר. מה אתה בוכה? שטות גדול לבכות על דבר הנאבד, כותב המשך חוכמה. שטות. הוא מביא את הפסוק של דוד המלך. על דבר שלא יחזור עוד, מה אתה בוכה? אין בשביל מה לבכות. תשאל, הרי כתוב במשנה שלושה לבכי. כתוב שבן אדם אבל צריך לבכות שלושה ימים. על זה יש רמב"ן, הרמב"ן מדבר על זה, שהבכי משחרר את האדם מתעוקות שיש לו, אבל לא שהבכי עוזר. אתה רוצה לבכות? תבכה, זה יעזור לך לשחרר אותך. אבל אין עניין לבכות. תשאלו אותי, כתוב, ויבוא אברהם לצפות לשרה ולבכותה. בסדר, צריך לעסוק גם בזה, נמצא לזה בעזרת השם פתרון. אבל קודם כל אנחנו אומרים מה כתוב. אומר לנו דוד המלך, כל זמן שהילד היה חי, בכיתי. הילד מת, אני לא בוכה יותר. נלך ברשותכם עוד שלב אחד. רבי צדוק הכהן מלובלין כותב שכל מקום שהוא מופיע פעם ראשונה בתורה, הוא המקור לכל התורה כולה. כך כותב רבי צדוק. הוא מביא לזה ראיה מדברי גמרא, מדברי מדרש. הגמרא אומרת, הרואה תת בחלום יצפה לטובה. מי שרואה את האות תת בחלום, יצפה לטובה. למה? אומרת הגמרא, כי הפעם הראשונה שמופיע תת בתורה הוא במילה טוב. ויות וזה מופיע פעם ראשונה במילה טוב, אז תמיד תת זה טוב. יש גמרא, יש מדרש, שרב צדוק מביא אותו, אבל לא כדאי לעשות בו שימוש, בגלל שצריכים להבין מה כתוב במדרש, והמדרש הוא לא כפשוטו. והיות ואנשים משתמשים במדרש הזה, אני אומר את המדרש, צריך לדעת שלא לקחת את המדרש הזה הביתה ולעשות עם זה שימוש. אומר המדרש, כיוון שנבראה האישה, נברא שטן עמה. אני רואה שכולם עושים ככה עם הראש, זה בסדר. אמרתי לכם, אל תעשו בזה שימוש. למה? למה אומר את זה המדרש? כי השטן האות שלו היא סמכמם. והסמך הראשונה בתורה מופיעה בבריאת האישה, שנאמר ויסגור בשר תחתנה. אומר רבי צדוק, אם הפעם הראשונה שמופיע סמך בתורה מופיע בויסגור בשר תחתנה בבריאת האישה, והסמך של הסמך מם זה השטן, הוא האות סמך, אז מילא תבין מה שכתוב במדרש, כיוון שנבריאה האישה, נברא השטן עמה. טוב, המדרש הזה הוא ודאי לא כפשוטו, והמדרש עצמו שואל על עצמו שאלה, שהסמך הראשונה בתורה זה לא ויסגור בשר תחתנה, אלא הסמך הראשונה מופיע בהוא הסובב את כל ארץ החבילה. המדרש עצמו דן, לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת, בעזרת השם אולי שנגיע לספר בראשית בסייעתא דשמיא, נדבר על ויסגור בשר תחתנה, זה קשור לסמך, לאות סמך, זה קשור גם לחוני המעגל שהאגוגה, זה קשור גם לטו באב, שהאות התצבב שבאב זה האות סמך, הכל זה קשור, הקדוש ברוך הוא עתיד לעשות מחול הצדיקים. בקיצור, מעגלים, מעגלים, עיגולים, עיגולים, שלא נגמור אותם היום. רק הבאנו את זה כבסיס וראיה למושג הזה, שבן אדם, כל מקום שמופיע התחלה שלו בתורה, זה המקור. על פי היסוד הזה, אני רוצה להשאיל את הרעיון של רבי צדוק הכהן מלובלין, לקחת אותו בהשאלה. רבי צדוק ודאי לא יסכים למה שאני אומר, אבל אני רוצה להשתמש ברעיון הזה כדי לקחת את זה בהשאלה למקום אחר. אם רבי צדוק הכהן מלובלין אומר שכל מקום שהוא מופיע לראשונה בתורה זה המקור, אז המקור הראשון לבכי בתורה הוא מופיע אצל הגר וישמעאל. זה הפעם הראשונה שמופיע בכי בתורה. גם זה קשור לתשעה באב, אבל לא זה הנושא שלנו היום. איפה מופיע הבכי הראשון בבריאה? הבכי הראשון בבריאה, דיברנו על כך בפרשת ויקרא בהרחבה. הבכי הראשון בבריאה, כאשר המים התחתונים, הקדוש ברוך הוא יפריד אותם מהמים העליונים, והקדוש ברוך הוא אמר, יקבעו המים אל מקום אחד ותיראה היבשה. כתוב במדרש שמביא אותו רבינו בחיה, מביא אותו תוספות הראש, מביא אותו דעסקנים בעלי התוספות, כולם מביאים, רש"י מביא אותו בקיצור נמרץ בשם מדרש, אין כזה מדרש לפנינו, לא ברבא, לא בתנחומה, לא בשימוני, שום מדרש לא מופיע, אבל כולם מביאים מדרש, וכנראה היה למדרש שאיננו, אצלנו הוא לא נמצא. בשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למים התחתונים לרדת למטה, המים גאו בבכייה, המים פרצו בבכי, ואמרו לקדוש ברוך הוא, לאן אתה שולח אותנו? למקום טומאה וסועמה? איפה אתה שם אותנו? כאן בחוף תל אביב עם כל הפריצות, איפה אתה שם אותנו? ריבונו של עולם, היינו עכשיו אצלך, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. עכשיו אתה שולח אותנו כאן למקום טומאה וזוהמה? והמים לא רצו לרדת, והם ניסו כל הזמן להתרומם חזרה. אומר הזוהר הקדוש שהמים עד היום לא נרגעים. כשאתה הולך בחוף הים והגלים, המים קופצים למעלה, הכל בגלל התשוקה שלהם לחזור לקדוש ברוך הוא. אומר הזוהר והקדוש ברוך הוא משבח אותם, שנאמר בסוג גליו אתה תשבחם. כשהגלים מתרוממים, בסוג מלשון התרוממות, שאו, כשהגלים מתרוממים הקדוש ברוך הוא משבח אותם. בשעה שהמים לא רצו לרדת, הקדוש ברוך הוא פייס אותם. במה הוא פייס אותם? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אני אתן לכם שכר. מה השכר? בעזרת השם יבנה בית המקדש, אני אקח ממכם מים כל יום ליטר וחצי, וינסחו בחג הסוכות על המזבח. אמרו לו, ריבונו של עולם, זה בסדר, אבל זה פעם אחת בשנה. אנחנו רוצים פיצוי יומיומי. עד עכשיו היה רוח אלוקים מרחפת על פני המים כל יום. מה זה פעם אחת בשנה? שבעה ימים בחג הסוכות זה בסדר גמור, אבל כל יום אמר להם הקדוש ברוך הוא, ייתן לכם עוד. כל קורבנך במלח תמלח. כל קורבן צריך לשים מלח, ומלח מוציאים מהים, ומוציאים מהים, אז יהיה לכם קורבן. יש עוד שכר שהקדוש ברוך הוא אמר להם, אין המים העליונים אומרים שירה, עד שהמים התחתונים אומרים שירה. שלושה סוגים של שכר. בפסוק שאמר דוד המלך בתהילים, ונפסק להלכה שצריך להגיד אותו בכל ברכת המזון של חול, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. שואלים המפרשים בתהילים, מה זה שם ישבנו גם בכינו? מי עוד בכה? דוד המלך היה צריך לכתוב, שם ישבנו ובכינו. המים באנו והתחלנו לבכות. מהפסוק משמע, כשעם עם ישראל הגיע לנהרות בבל, מישהו כבר התחיל לבכות, הם הצטרפו לבכי. שם ישבנו גם בכינו, מישהו כבר בכה והצטרפנו אל הבכי שלו. מי בכה? פסוק במגילת איכה, כי גדול קיים שברך מי ירפא לך, אומר הנביא ירמיהו. השבר של עם ישראל על חורבן הבית הוא גדול כמו ים. מי יכול לרפא את השבר של עם ישראל על חורבן הבית? אומר המדרש, מדרש איכה פרק ב' פסוק ג', מי שהוא עתיד לרפות שברו של ים, הוא ירפא לך. מי שירפא את השבר של הים, הוא ירפא את השבר של כנסת ישראל. איזה שבר יש לים, ומה הים קשור לכנסת ישראל? על פי מה שהבאנו עכשיו בשם המדרשים, הכל פשוט מאוד. כשחרב בית המקדש, התחיל הים לבכות. אמר ריבונו של עולם, נתת לנו פיצוי, חיכינו למעלה מ-2500 שנה לבית המקדש כדי שיקחו מלח וישימו על הקורבנות. חרב הבית, ריבונו של עולם, אנחנו הים. תביא לנו את המלח, אנחנו רוצים מלח על הקורבנות. המים המתוקים זה הנערות בחו, ריבונו של עולם, חיכינו 2500 שנה שיקחו מאיתנו מים לניסוך המים. מגיעים עם ישראל לנהרות בבל, הם מגיעים, הם רוצים לבכות על החורבן, הם מוצאים שהנהרות כבר בוכים. שם ישבנו גם בכינו, הנהרות כבר בוכים. אנחנו מצטרפים לבכי של הנהרות. אומר הנובי, כי גדול קיים שברך, השבר שלך הוא כמו השבר של הים. אתם רוצים את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, גם הים רוצה את הקדוש ברוך הוא בבית המקדש. כי אם הים יהיה בבית המקדש, יהיה מלח. הים ממתין. מששת ימי בראשית הבטיח לו הקדוש ברוך הוא, כל קורבנך במלח תמלח. אם ככה יוצא, על פי דברי המדרשים הללו, שהבכי של המים התחתונים הביאו את בית המקדש. הבכי הראשון בבריאה שהיה ביום השני, מה הבטיח להם הקדוש ברוך הוא? אתם בוכים, אני אתן לכם פיצוי. כל היהודים בכל העולם ישתו מים. כל היהודים ייקחו מים אחרונים. הקדוש ברוך הוא לא הבטיח להם את זה. בכיתם? תקבלו שתי עבודות בבית המקדש. תקבלו שמחת בית השואבה בחג הסוכות, ותקבלו מלח על המזבח. יוצא שהבכי הראשון בבריאה, שהיה ביום השני לבריאה, הביא את בית המקדש. הביא לנו את הוידס, את העבודה של שאיבת המים, ניסוך המים, ושמחת בית השואבה, והביא לנו כל קורבנך במלח תמלח. אומר המשך חוכמה, מי שבוכה על דבר הנאבד, זה שטות. על מה בוכים? על דבר שיש לו תקווה. אומר דוד המלך, על דבר שהוא חי אני בוכה, על דבר שהוא מת אין לי מה לבכות. המים כשהם בחו, זה היה על דבר תקווה. הם רצו להיות לפני הקדוש ברוך הוא. יוצא שהדמעה הראשונה שירדה בבריאה, זה היה על השתוקקות לקדוש ברוך הוא. הבכי מבטא להיות לפני הקדוש ברוך הוא, זה הדמעות. הדמעות מבטאות את הרצון להיות לפני הקדוש ברוך הוא. זה הדמעות של המים התחתונים. אומר לנו רשי, את לבכות זה תשעה באב. למה תשעה באב זה את לבכות? כי תשעה באב זה היום שבו יושבים ומקוננים על החורבן. אם תבכה, אתה תבטא את הרצון שלך להיות לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שהמים התחתונים רוצים להיות לפני הקדוש ברוך הוא. אומר רשי, תשעה באב זה את לבכות. ברגע שבן אדם בוכה, הוא עושה מה שהמים התחתונים עשו. ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להיות כמי מראי, רוצים להיות ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אם תבכה, תבטא את הרצון שלך לזכות להיות לפני הקדוש ברוך הוא. אם ככה, אני חושב שיש לי תשובה נוספת לשאלתו של הגאון רב חזקאל צארנה. הוא שאל, איך אפשר לשמוח בשמחת בית השואבה כשחרב הבית? אנחנו לא שמחים בשמחת בית השואבה כשחרב הבית. שמחת בית השואבה זה שמחה על הבכי של המים הראשונים. זה שמחה שבא, שזכינו לשמחה הזאת בגלל הבכי. זה חלק משמחת בית השואבה, זה חלק מהבכי של הדמעות הראשונות שבכו המים. אז הריקוד הזה מהווה שמחה שהדמעות שבני אדם בוכים כתשוקה להיות לפני הקדוש ברוך הוא, הדמעות הללו מתקבלים. אז זה חלק מהעניין של החורבן, שמחת בית השואבה. עם אלה פני הדברים, נוכל עכשיו בעזרת השם להבין יסוד נפלא. רבי עקיבא הולך עם שלושה תנאים. רואים שואל יוצא מבית קודשו הקדושים. התחילו הם בוכים ורבי עקיבא משחק. שואל אותם, מה אתם בוכים? מקום שנאמר בו הזר הקרב יומת ועכשיו שואלים ילכו בו. אמר להם, לכך אני משחק. ועיד על יד עם נאמנים את אוריה ואת זכריה. מה אין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון, זכריה במקדש שני. אמר להם, כל זמן שלא התקיימה נבואתו של אוריה, ציון צדה תחרש, לא תתקיים הנבואה, שלא ישבו זקנים וזקנות. עכשיו שאני רואה שנחרש בית המקדש, אני יודע שעוד ישבו זקנים וזקנות. אומר לנו דוד המלך, שואלים אותו העבדים שלו, למה אתה לא בוכה? אומר להם דוד המלך, כל זמן שהוא חי, אני בוכה ואני צם. אם הילד שלי מת, מה יש לי לבכות ולצום? האוכל להשיבו? מה אומר דוד המלך? אם הוא חי בוכים, אם הוא מת לא בוכים. רואה רבי עקיבא את רבי לזר בן עזריה ורבי יהושע ורבן גבניאל בוכים, אומר רבי עקיבא, סימן שהוא חי, אם הוא חי אז אני בוכה. דוד המלך לימד אותנו שאם הוא חי זה סימן שיש מה לבכות. אם הם בוכים זה סימן שבית המקדש חי. אם בית המקדש חי אני יכול לצחוק. כשראה רבי עקיבא אותם בוכים, אז הוא התחיל לצחוק. יוצא שרק בגלל הבכי, הבכי שמבטא את התשוקה להיות לפני הקדוש ברוך הוא, הבכי הזה הביא לנו את בית המקדש. עם אלה פני הדברים, אני רוצה בסייעתא דשמיא לסיים, ולטובת בית המקדש נמשיך את השיעור בעוד 10 דקות, כי אני רוצה בעזר השם לקיח את יסוד, אולי דיברנו בו בעבר, אני לא יודע, לא הצלחתי למצוא אם דיברנו בזה או לא, אבל גם אם דיברנו שווה לדבר עליו. קראתי פעם סיפור. הסיפור, גם אם הוא נכון, גם אם הוא לא נכון, מהסיפור הזה לקחתי הרבה מוסר השכל. יהודי אחד נסע אל האדמור, אל אחד האדמורים, שאני לא רוצה לציין את שמו, הוא נסע לאחד האדמורים, יש לו 4 בנות בבית, מ-20 עד 30, כולם תקועות, וברוך השם הוא שם להם נדוניה, יש לו נדוניה לתת, אבל לא הולך לו. כל שידוך בא, נופל, לא, נופל, הוא לא. הוא בא לאדמור, מבקש מלו בקשה. הוא נוסע יום שלם להגיע אל האדמור, הוא מגיע, יש שם תור ארוך, קובעים לו את התור שלו, מחכה שעת ערב, נכנס עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. לפניו נכנס בנקאי גדול, אחד שיש לו 20 בנקים בכל רחבי אירופה, יהודי מאוד מפורסם, שהיה ידוע מאוד, עומד לפניו, הוא נכנס, נסתגר בחדר 10 דקות, רבע שעה, יוצא החוצה. אחרי שהוא יוצא, הוא נכנס אותו יהודי. הרבי קורא את השמות של כל המשפחה שלו, לוקח את הפתק, מתחיל למלמל את השמות, אומר לו, רבי, יש לי ארבע בנות, מ-20 עד 30, אין שידוחים. אין שידוחים, אף שטחן לא מצלצל, שום דבר. אני גר באיזה כפר, אולי לא יודעים ממני, אין שום דבר. שהרבי יברך אותי, שארבע בנות שלי התחתנו עוד השעתה. אומר רבי, שלא תחשוב שאני לא, שאני סתם, אין לי שום כסף. אני שמתי 100,000 רובל בצד. לכל בת 25,000 רובל. זה הסכום כסף גדול מאוד. הרבי ידע, כל ה-100,000 רובל שלי, אצל הבנקאי הזה שעכשיו יצא. אז מילא, אם הוא נותן לך מעשרות, תדע שזה, זה ממני. טוב. הרבי שומע את הדברים שלו, אני אברך אותך שבעזרת השם הבית שלך יהיה שמחות, עוד השעתה בעזרת השם, תראה שמחות. הוא אומר, עומי, הוא מפנה את פניו לצאת אחורה ברוורס, אומר לו, הרבי, הכסף שלך הכל אצלו? אומר לו, כן, תוציא הכל החוצה. למה? בשעה טובה מוצלחת, החוצה, אומר לו. נגמרה השיחה. הוצא החוצה מבוהל לגמרי. בנקאי הסתודד עם הרבי ברבע שעה, נחשב בנקאי אמין, 20 שניפים בכל רחבי אירופה. ניגש למחרת לבנק, אומר למנהל, אדוני היקר, כמה יש לי בחשבון? בודק בדפים, אומר לו, 100,000 רובל. כל הכסף, בבקשה. מה קרה לך? אומר, עכשיו בדיוק פתחו פריים פלוס 4. בכוח לישיש, תוכנית חיסכון עתידית, אין תוכנית כזאת בכל אירופה. כל הכסף, הוא אומר עכשיו, גם אם אני רוצה, אין בסניף 100,000 רובל. אין, זה לא. 100,000 רובל זה סכום עתק. צריך לחכות שיבוא ברינקס. מתי בא ברינקס? אני שולח עכשיו מברק לעיר הבירה, אחרי צהריים יגיע ברינקס. הוא אומר, אני מחכה פה בסניף. הוא אומר, השתתה דעתו, מה קרה לו פתאום? כל הכסף מיד, אולי בשלבים? הוא אומר, לא, לא אומר, לא שלבים. כל הכסף עכשיו. נשאר בסניף, מחכה עד שיגמר, זה מגיע ארבע, מגיע ברינקס, מביא שקית עם 100,000 רובל, הוא רואה חבילות ארוזות, 10,000 רובל כל חבילה, לוקח את החבילות, חותם, קיבל כל הכסף, ועוזב את הבנק. לוקח את הכסף, שם במזרון, שם פה, שם שם, בתוך העופות, בקיצר, מחלק את כל הכסף איפה שיכול לדחוף, זהו. חולף יום, חולפים יומיים, הוא לא יודע מה הרבי רוצה ממנו, הוא מחכה לשטחנים, אין שטחן, הכסף בבית, הוא בקושי יוצא מהבית, הוא מפחד יגנבו לו הכסף. בקיצור, הוא לא יודע מה הרבי פה עשה לו, אבל אמון באמונת חכמים, מה שהרב אמר הוא אחריו. יום שישי הוא הולך לקנות חלות, במאפייה המקומית הוא רואה אנשים מסתודדים ליד הבנק, דופקים על הבנק, תחו הדלת, תחו. אנשים דופקים על הדלת והוא רואה שלט גדול בכניסה לבנק, כל מי שיש לו תוכנית חיסכון או כסף בבנק מוזמן לפנות לכונס הנכסים א' ברהום. יש כונס נכסים. הוא ניגש לשם שואל, מה קרה? הוא אומר, מה זה מה קרה? פשט הרגל, אמרו לו, פשט הרגל. לא, לא נעים ככה בפני כולם, אבל הוא התחיל לרקוד בתוך, ככה בתוך עצמו. הוא אומר, השם, איזה רבי, הוא אומר, איזה רוח הקודש, מי רדיק, הוא אומר. אם הוא ראה ש100,000 דולר ניצלו, גם הבנות התחתנו. זה רבי, הוא רואה רחוק. בקיצור, יום ראשון הוא לוקח 10,000 רובל, שם בכיס, נוסע חזרה לרבי. נכנס לרבי, אומר, כבוד האדמור, אומר, בבקשה, 10,000 רובל. מה זה? אומר לו, זה מייסר כסופים. אומר, מה, עשית איזה ביזנס ככה, 100,000 רובל על המכה? אומר לו, לא, הרבי אמר לי להוציא את כל הכסף מהבנק. הוצאתי, זה היה ביום שני, ביום שישי הבנק קרס. אוי ואי, אומר האדמור, השם ירחם, מתי זה קרה? אומר לו, ביום שישי הייתי ליד הבנק, היה שלטים, אנשים, הפגנות. אוי ואי. הרבי ממש הוזיל דמעות. השם ישמור, הוא אומר, אנשים הפצידו את כל הונם, אנשים יזרקו לרחובות עכשיו, ובכה בדמעות שליש. אותו בן אדם עומד שם ולא מבין מה הולך. הוא אומר, מה, אתה לא ידעת שזה הולך ליפול? מה המשחק הזה? אמרת לי להוציא כל הכסף. אז מה קרה? הוא מסתכל על האדמו, רואה יהודי, נשוא פנים, יהודי קדוש וטהור, בוכה. בוכה על חורבן של משפחה, משפחות, אובדן רכוש של יהודים, בוכה. כשהאדמו"ר עוצר את הבכי שלו, הוא שואל את האדמו"ר, רבי, הוא אומר, לא ידעת שהוא הולך לפשוט את הרגל? וחס וחלילה. אז אומר, אז איך אמרת לי להוציא את הכסף? אמרת לי, כשיצאתי, אמרתי לך שכל הכסף שלי מושקע אצלו, ואמרת לי להוציא הכסף. הוא אומר לו, האדמו"ר, אתה חושב שימו היה אומר לי שהוא הולך לפשוט רגל, אני הייתי אומר לך? אני הייתי אומר לך, מותר לי להגיד לך? אני לא יודע. אז מאיפה ידעת, שואל אותו אדם? אני אגיד לך. נכנס אותו בנקאי, אני מכיר אותו כבר עשרות שנים. כל פעם שהוא נכנס, הוא מספר לי שהוא קנה עוד בנק, עוד סניף, פתח, מרחיב, עוד תוכנית, הוא פותח עכשיו בפולינו שתי סניפים. כל פעם הוא סיפר לי, ביקש ברכה להצלחה, בירכתי אותו. הוא בא לפני שבוע עם בעיה פרטית, הוא לא דיבר מילה אחת על הבנקים. אף מילה על הבנקים, הוא לא קונה, הוא לא מוכר. שאלתי אותו, רבי יהודה אומר, מה קורה בבנקים? אומר לי אותו יהודי, מה אני אגיד לך? המשיח צריך לבוא. אמרתי, אם הוא מדבר כבר על המשיח, הוא הולך לבנקרוט. אם הוא מדבר כבר על המשיח, הוא הולך לפשוט רגל. אני מכיר אותו 20 שנה, בפעם אחת בחיים שלי לא שמעתי את המילה משיח יוצאת מהפה שלו. רק כמשיח לפי תומוי. משיח? מי דיבר משיח? מנדה חרשמי, עוד סניף ועוד סניף, מי דיבר משיח? פתאום הוא בא ואומר לי, משיח, אני מבין שהוא פושט את הרגל. אם ככה אומר האדמו"ר, זה מה שאמרתי לך, תיגש, תוציא את הכסף. זה מה שביקשתי ממך. רבותיי, אני למדתי מכסיפור הזה דבר נורא. ישאלו בני אדם, כותב לנו רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי, אתה מבקש ותחזנה עינינו. שואל רבי יהודה הכוזרי, כולנו מבקשים, אז למה הוא לא בא? אומר רבי יהודה הלוי, כי אתם מדברים כצפצוף הזרזיר, זה לא בקשה אמיתית. אם בן אדם מדבר, הוא אומר לך, צריך את המשיח, סימן שיש לו איזושהי בעיה, או בעיה בכסף, או בפרנסה, או שיש לו בעיה בבריאות, או בחינוך ילדים, או שאין לו ילדים, או שהילדים שלו בעייתיים. אם הוא אומר לך, שמע, משיח צריך לבוא, יש איזה ברוך באזור. כי אם תגיד לבן אדם שבעזרת השם הוא יחיה 120 שנה, ויש לו 50 מיליון דולר בבנק, ויש לו 10 ילדים, כולם בריאים ושלמים, כולם תלמידי חכמים, ואישה בריאה ושלמה, וכולם ימצאו שידוכים טובים, והוא יזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, תשאל אותו אם הוא יגיד משיח, הוא יגיד, הנה זה המשיח. אם יהיה לי 50 מיליון ו10 ילדים בריאים, ואני חתן את כולם, והכל יהיה בסדר, ואני אמות בגיל 120, זה משיח. אז מה אני צריך את המשיח? משיח מבחינתו שהכל יהיה לו טוב, זה משיח. אבל זה לא משיח. משיח, פירוש הדבר, בכי ברצוננו לראות את בורנו. זה משיח. משיח זה שנזכה לעבוד בבית המקדש. זה משיח. התוצאה שתהיה מזה שיהיה לנו טוב. אבל לא התוצאה של משיח שיהיה לנו טוב. לא זאת הבקשה הראשונה. אומר רבי יהודה הלוי, אתם מבקשים כצפצוף הזרזיר. זרזיר דואג רק לאוכל של עצמו. זרזיר לא חושב שום דבר אחר, רק מה יועיל לו המשיח. משיח צריך להיות זה שיביא אותנו יותר לעבודת השם, ליותר דביקות. אומר הנביא, אם תבעיו בעיון, צריכים לבקש משיח לעבודת השם. נסיים בדברי מדרש, והמדרש הזה בעזרת השם יביא אותנו לגאולה השלמה. אומר המדרש, מופיע בשיר השירים, על הפסוק נגילה ונשמחה בך, אומר המדרש, מעשה בזוג חסוכי ילדים שלא זכו להיפקד 10 שנים, לא היה להם ילדים. לא היה להם 10 שנים ילדים, הלכו אצל רבי שמעון בר יוחאי, התנא האלוקי. באו אליו, אמרו לו, 10 שנים נשואים, לא נפקדנו, מה לעשות? אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, רוצים להתגרש, תתגרשו. אבל יש לו בקשה. כשם שהתחתנתם בשמחה, תתגרשו בשמחה. איזה בקשה של התנא רבי שמעון בר יוחאי. התחתנתם בשמחה, מתגרשים בשמחה. אותו אולם, אותם מוזמנים, אותו תזמורת, הכל אותו דבר. במקום להגיד, הרי את מקודשת לי, את אומר, הרי את גרושה, נותן לה את הגט. זה התנא אומר, ככה עושים. טוב, מזמינים מוזמנים, כותבים את הגט, מייחדים עדים. לפני שהוא נותן את הגט, הוא אומר לאשתו כך, תשמעי, את הבית אני הבאתי, את הרעיתים אני הבאתי, הכל אני הבאתי, את לא הבאת שום דבר, הכל שלי. אני מרשה לך ללכת הביתה, לקחת מה שמוצא חן בעינייך. מה שהכי מוצא חן בעינייך, תקחי הביתה. טוב, נגמר את החתונה, חתן שותה לשוחרה, והולך לישון, נרדם טוב על המיטה, מצווה אישה על ארבעה אנשים שיתפסו את המיטה של בעלה, ויעבירו את המיטה כמו שהיא אל הבית של ההורים שלה. מעבירים אותו, ברוך השם ישן כל כך עמות, לא הרגיש את הזעזועים, מעבירים אותו לבית של חמי וחמותו, משכיבים אותו שם בתוך איזה חדר, בשמונה בבוקר הוא מתעורר, אומר, איפה אני? איפה הגעתי? שוב פעם חמי וחמותי. חשבתי, גמרתי עם זה. שוב פעם, מה הם עושים פה? הוא לא מבין, איך הגיע לפה? הוא מתעורר, רואה את אשתו לשעבר, שואל, מה אני עושה פה? אומרת לו, אשתו, אתה אמרת לי שאם אני הולכת הביתה ואני מוצאת חפץ שמוצאכם בינה, יכולה לקחת. לא מצאתי בבית הזה חפץ טוב ממך, אז לקחתי. חזרו בני הזוג אל רבי שמעון בר יוחאי וסיפרו לו את הסיפור. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, אני אתפלל עליכם, תתחתנו בחזרה, אני אתפלל עליכם, מחזיר גרושו סוי, מצווה, תקיימו את המצווה הזאת, אני אתפלל עליכם ותיפקדו. וכך היה. זה המדרש. ממשיך המדרש עוד שתי שורות. ועלו דבור עם קל וחוימר, ומה עם בשר ודם, שאמר על בשר ודם כשכמותו, אין לי חפץ בעולם טוב ממך. נפקדו! ישראל המחכים לישועת השם בכל יום. אם יאמרו לקדוש ברוך הוא, אין לנו חפץ בעולם טוב ממך, רוצים את בית המקדוש, אם נגיד את זה לקדוש ברוך הוא, נזכה עוד השעתה שהדמעות שלנו יבנו את בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. וחלה מנקה שאומר אותה קדוש ברוך הוא לדקו את ישראל לפי כך, ריבו נמצא רמיץ ושנמר,